אנחנו נמצאים בימים מיוחדים שיורד בהם גשם. תגידו, התרגלנו? קודם כל, לא התרגלנו. לא התרגלנו לזה, כי בארץ ישראל, ברוך השם, דואגים, הקדוש ברוך הוא דואג שלא נתרגל לזה, ונהיה תמיד בכיסופים לגשם. ובמיוחד, שהשנה זה באופן מיוחד קורה, כמות גדולה, נדיבה של גשם, רצופה, בזמן, איך שהם מתחילים לבקש, יש בזה ממד של הארת פנים, של חביבות, של קרבה, ולכן אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שיורד גשם בחוץ, ואנחנו רטובים ומלאים, ללמוד ביחד מדרש גשם, בעיניי מכונן. כדרכם של מדרשים, המדרש הוא קצר, מתומצת ותומן בתוכו עושר גדול מאוד של תובנות. בסדר? השיעור הזה נקרא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אנחנו בשיעור הזה, בזמן הזה, אנחנו נלמד או סיפורי תנאים, כמו שלמדנו בפעם הקודמת, נכון? פעם קודמת כאן למדנו? אבא תחנה חסידה, כן? ועכשיו המדרש הזה, או במשך הזמן שהחורף טיפה יתחמם, ניכנס גם טיפה לסיפורים של רבי נחמן. ובכן אומר המדרש, זה מדרש רבה בראשית. על הפסוק, טוב השם לכל ברחמיו ולכל מעשיו, אמר רבי לוי, טוב השם לכל, על הכל שהוא מעשיו. אמר רבי שמואל, טוב השם לכל ורחמיו על הכל שהן מידותיו. הקדוש ברוך הוא מידותיו עם רחמים. ורחמיו על הכל שהן מידותיו הוא מרחם. רבי יהושע לסכנין בשם רבי לוי אמר, טוב השם לכל, הוא מרחמיו הוא נותן לבריות. הוא נותן לבריות מהרחמים שלו. תכף נראה מה הוא נותן. רבי תנחומה ורבי אבא ברבים בשם רב אחא אומרים, למחר שנת בצורת באה, והבריות מרחמים אלו על אלו, והקדוש ברוך הוא מתמלא עליהם ברחמים. זה מין הקדמה למדרש. שבעצם בתוך ההקדמה הזאת עולה שאם ישנה בצורת, בכלל זה קישור מאוד חזק שהמדרש עושה, בין המצב בארץ לבין התגובה בשמיים. אם בארץ אין רחמים, אם בארץ אין את התנועה הזאת, אז גם מהשמיים אין רחמים. אם בארץ אין השפעה הדדית, אז גם ההשפעה מן השמיים נעצרת. זה מגיב, זה פשוט תגובה, כמו שיקוף של מה שקורה בארץ, קורה לנו לעומת זה בשמיים. מין סוג של איזה הקדמה, בסדר? למדרש. ואז המדרש מספר סיפור. אני אקרא את הסיפור ברצף ואתרגם תוך כדי, ואז נעבור על הסיפור הזה שורה שורה וננסה לפענח אותו, כי אתם יודעות שהמדרש כתוב בשפת קוד, שפה פנימית שהוא מסתיר יותר מה שהוא מגלה. ביום יד רבי תנחומה היו צריכים ישראל לתענית. כן? אתון לגבי, באו לרבי תנחומה ואמרין לרבי, גזור תעניתה. באו לרבי רבי תנחומה, כנראה הוא היה הרב הראשי או משהו כזה, אמרו לו, צריך תענית, אין גשם, אז תגזור תעניות. גזר תעניתה יום קדמי, יום ב', יום ג', ולא נחת מיטרה. ירד גשם. על ודרש לאון, אמר לאון, בניי, התמלאו רחמים אלו על אלו, והקדוש ברוך הוא מתמלא עליכם רחמים. עד שהם מחלקים צדקה לעניהם, תוך כדי שהם מחלקים צדקה לעניים, כי הוא אמר להם להתמלא רחמים, ראו אדם אחד נותן מעות לגרושתו. שזה מעשה כנראה קצת בעייתי מבחינה הלכתית. כי יש לנו כללים בהלכה שמי שגירש אישה, אסור לו להיות איתה בקשר. אסור לו להיות איתה בקשר, כן, לא, אסור לו להיות איתה בקשר, בקשר של קרבת מגורים, או שהוא מפרנס אותה, שמה הם, מכיוון שהם היו פעם נשואים, אז שמה הם יתפתו ויחזרו עוד פעם לחיות חיי אישות וכו', אז צריכים רחוק. בסדר? אז הם ראו את זה. אתון לגבי, ואמרו לו, באו, אתון לגבי, באו אנשי העיר לרבי תנחומה ואמרו לו, רבי, מה ענן יתבין האחה ועברת האחה? מה אנחנו פה יושבים, חלקים פה צדקה לעניים? מצאנו את העבירה, נעשית כאן עבירה בתוך העיר, עניינים של צניעות. אמר להם, מה ראיתם? מה, איזה עבירה? אמרו לו, ראינו אדם פלוני, נותן מעות לגרושתו. טוב, שלח בטריון, שלח אליהם, והייתינון לגו ציבורה. הביא אותם שם להתקהלות הזאת. אמר לו, מה היא לך זו? מי האישה? אמר לו, גרושתי. אמר לו, מפני מה נתת על המעות? אמר לו, רבי, ראיתי אותה בצרה, והתמלאתי עליה רחמים. באותה שעה הגביע רבי תנחומא פניו כלפי מעלה ואמר, ריבון כל העולמים, מה עם זה? שאין לה עליו מזונות. זה בדיוק הפוך מהיום. בתקופת חז"ל, אדם שהוא נשוי, הוא חייב במזונות אשתו. מי שהוא גירש את אשתו, הוא לא חייב במזונותיה. זה לא כמו היום. מה עם זה שאין לה עליו מזונות, ראה אותה בצרה ונתמלא עליה רחמים? אתה, שכתוב בך חנון ורחום, ואנו בני ידידיך, בני אברהם, יצחק ויעקב, על אחת כמה וכמה, שתתמלא עלינו ברחמים, מיד ירדו גשמים, ויש פה גרסה ונתרווה העולם, או גרסה ונתרווח העולם. שתי גרסאות, שתי לשנות במדרש. זה הסיפור. זה סיפור רב לוי יצחק ברדיצ'בי כזה. כן? הוא כאילו... נכון? סיפור יפה קודם כל. תחייכו, מה אתם מסתכלים עליה ככה? נכון סיפור מתוק? זהו. זהו, אפשר לסיים את השיעור. מה? הסיפור הזה תומן בתוכו הרבה מאוד. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. בתוך הסיפור הזה. אני אומר, עוד פעם, העיקרון הוא שלשון המדרש היא מדויקת, היא לא סתם נאמרת. בואו נתחיל את המדרש, נתחיל אותו מהסיפור. אומר המדרש, ביום עד רבי תנחומה, היו ישראל, צריכים ישראל לתענית. מה קשה לכם? מה? או, בדיוק. עכשיו, לא כתוב למה, אבל ההקשר הוא ברור. ההקשר הוא ברור כי שנת בצורת. לא ישראל צריכים לתענית, ישראל צריכים לגשם. התענית היא אמצעי להורדת גשם. אנחנו גם יודעים שהגשם הוא בעצם, הוא ביטוי של משהו שקורה כאן בארץ. היו ישראל צריכים לתענית. כלומר, יש כאן, נתפסו פה למנגנון הדתי. תענית, לא יורד גשם. טוב, יש פרוטוקול, יש... יש כאן דפים עוד, נשארו? הנה, כאן כמה שם. יש פרוטוקול? מה עושים? שלא עושים תענית, הולכים אל הרב, הרב גוזר תענית, עושים ככה וככה וככה. יש במשנה מסכת תענית, בדיוק איך עושים, מה הפרוצדורה, מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ואב בית הדין ככה, וראש בית הדין נותן אפר מקלה. יש פרוטוקול שלם, איך גוזרים תענית. המנגנון עובד, יכול לעבוד. היו ישראל צריכים לתענית. המדרש... הוא קרא לזה אירוני כאן, או אומר, הם נתפסו מיד לצדדים הפרקטיים. היו ישראל צריכים לתענית, באו לגבי רבי תנחומא ואמרו לו, רבי, גזור תענית. גזור תענית, והמדרש כאילו מתקתק כזה, גזר תענית, יום קדמה, יום ב', יום ג', ולא נחת מיתרה.
מה
הם היו צריכים לעשות? מה? מה המעשה? המדרש אומר, מה? לפני שאתה רץ, במובן מסוים, זה פרקים שלמים בנביא, שהיה פרק נ"ב נראה לי, או נ"א או נ"ח, פרקים שלמים בנביא שמדברים בדיוק על הדבר הזה. יש משהו קל בתענית, מדובר במשהו פרקטי, מדובר גם במשהו הירואי, אתה מרגיש את המאמץ, מדובר במשהו שהוא כאילו דורש ממך, יש בזה משהו יחסית קל. מה צריכים לעשות? צריכים לשאול את עצמך, למה לא יורד גשם? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עוצר את השפע? למה הוא לא נותן לנו שפע? למה הוא לא מוריד עלינו? למה הוא לא מוריק עלינו ברכה? מה הסיבה שהשפע הזה בלום, חסום? והתשובה שרבי תנחומא מבין היא בגלל שאין רחמים. אין רחמים. יש תענית, אבל התענית מצטרפת אל הנוקשות עוד שהייתה לפני כן. אם רק נעשה את הפרקטיקה, יהיה לנו. אם רק נסמן וי, יהיה לנו. ואם לא יורד גשם, כנראה שאנחנו צריכים עוד קצת ללחוץ, עוד קצת להתענות, עוד קצת להדק את זה, כדי שנכריח אולי את הקדוש ברוך הוא להוריד לנו גשם. משהו כזה. אומר להם רבי תנחומא, תקשיבו, זה לא עובד. הפרקטיקה הדתית לא עובדת אם אין בתוכה רוח, אם אין בתוכה נשמה. התענית היא בסך הכל גוף. התכלית של התענית זה לגרום ל... בוא נאמר ככה, הנחת היסוד היא שבן אדם שבע הוא יותר תקוע בעצמו. בן אדם שבע יותר מלא מעצמו. כשאדם בתענית, משהו בלב שלו נשבר, הוא יוכל יותר להיחשף אל הכאבים של אחרים, אל הצער של אחרים, כשהוא בעצמו מצטער. התענית היא בעצם אמורה להביא לזה מגמה, אבל הם ישר רצו אל התענית, 1, 2, 3, אומר להם רבי תנחומה, בניי, זה לא הכיוון, אלא תתמלאו רחמים אלו על אלו, והקדוש ברוך הוא מתמלא עליכם ברחמים. כן? אז מה קורה עכשיו? מה הם עושים? הם שומעים בקולו או לא שומעים בקולו? שומעים בקולו, ומה הם עושים? הולכים לתת צדקה. עכשיו, אני אגיד לכם משל למה הדבר דומה, בסדר? היה איזה הזדמנות שגרנו בנצרים, נצרים היה יישוב מדהים, מופלא מאוד מאוד. מציאות חיים שלא תאומן, באמת. עכשיו, בגלל האופי המגורים בנצרים, והעובדה שהאידיאל הורגש בכל רגע, והרגשת שאתה כל רגע במשימה, משימה לאומית הכי חשובה, בשפיץ של יישוב ארץ ישראל, אז הייתה גם הרבה מאוד משימתיות ביישוב. יום אחד החליטו אנשי הוועדות, זה אין מספיק זרימה חברתית. אז הודיעו שחלקו את היישוב לזוגות, אמרו כל משפחה תזמין משפחה אחרת אליה לקוס קפה. מה הייתה כוונת המשורר? שיבצע, זה משהו כזה זורר, אולי תקפצו. מה קרה בפועל? זה נהיה עוד משימה. חיכו טבלאות, וזה, מה קרה, מתי אתם אצלהם, מתי אתם אצלהם, טק, 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 אין? הפכו גם את זה, וזה היה נורא מצחיק בסוף, כאילו, היה צריך לתקתק את זה, וזה, ולדבר עליי. מה? כן, כאילו, עם דף מקורות, וזה, וככה. זה גם נהיה משימה. אז עכשיו, אומר לנו רבי תנחומה, לכו, צאו והתמלאו רחמים זה על זה, אז גם זה נהפך למשימה. יש משימת רחמים. כנראה שיש משהו, קודם כל, התמלאו רחמים זה על זה, אתם שומעים שיש כאן איזה משהו שהוא מתמלא וגולש מאליו. יש בזה איזה משהו שהוא שובר שגרה. יש בזה איזה משהו שהוא שונה מהכרגיל. אז הוא אומר להם, התמלאו רחמים. התמלאו רחמים אלו על אלו, והקדוש ברוך הוא מתמלא לכם ברחמים. עד שהם מחלקים צדקה, יש כאן עוד אחת חשובה. למי? לענייהם. לא חלקו צדקה לעניים סתם. כל אחד היה לו איזה עני שהוא החזיק. טוב, עכשיו צריך רחמים. אז אומרים עליו טלפון, תקשיב, אתה אמור לקבל צדקה ביום חמישי, תבוא עכשיו כי צריך לחלק צדקה. הם המשיכו להיות בתוך המעגל של המוכר, של הידוע, של העניים שהם מכירים אותם. הם לא פרצו את המעגל הזה. הכל נשאר סגור. עושה חסדים חברותיה, כן. זה מין... בסדר, אני העירך קודמים, אבל בתוך אני העירך, מי אמר שתפקה תעני הזה? אני כבר התרגלתי, זה נקרא באנגלית more of the same. הם עושים הרבה, יותר, אבל זה מאותו דבר. בסדר? ההנחת היסוד היא שכדי לזכות לגשם, כדי לזכות לשפע מן השמיים, צריך שגם האדם בעצמו ישפיע. יהיה משפיע על הזולת, יחרוג מהמסגרות שלו, יצא לקראת, ייתן משהו שהוא לא מצופה ממנו אולי. ואז, כתגובת נגד, גם השמיים מריקים את השפע שלהם. הם שומרים על ה... גם הרחמים נהיו מבצע. עכשיו יש מבצע רחמי. אנחנו עושים רחמים, אנחנו נותנים צדקה לעניים ועושים מעמד וכו' וכו'. סיפור בתוך סיפור. הבעל שם טוב, מורנו ורבינו אור שבעת הימים הבעל שם טוב. אז הוא כל הזמן היה מלמד את תלמידיו, כמה צריך ללמד זכות על כל אחד מישראל, וכמה עם ישראל מצדיקים, וזהו. ויום אחד ישבו התלמידים, החברה הקדישה ישבה בבית מדרש, והתחילו ללמד זכות על עם ישראל. אחד אמר, חביבים ישראל, שלמרות שהם דבויים וסחופים, ועוסקים בתורה. ואחד אמר, חביבים ישראל, שלמרות שהם עניים ומרודים, ואין להם כסף, הם מבזבזים כסף על מצוות. וככה כל אחד אמר ואמר זכויות על עם ישראל. פתאום יצא הבעל שם טוב מהחדר וצעק עליהם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? הלימוד זכות שלכם הוא רק כתרוג. כי אתם אומרים, אני אומר שישראל הם באמת חביבים. ישראל הם באמת צדיקים. ישראל הם באמת אוהבי מצוות. כלומר, הם שיחקו בזה ללמד זכות. למדנו מהבעל שם טוב שצריך ללמד זכות. אז בואו נשחק בזה. כאילו, בוא נשחק באיך אומרים דברים טובים על עם ישראל, בלי לחשוב אותם. נתאמן על שריר ההפרדה. נגיד דברים טובים, בלי לחשוב אותם באמת. וזה כמובן הכיתרוג הכי גדול. יוצא הבעל שם טוב ואומר להם, מה אתם עושים? ככה לא לומדים זכות. למד זכות זה באמת, באמת להיות שם. זה לא לדבר, not to do, אלא to be. לא לדבר, אלא להיות במקום הזה. אז זה מה שקורה כאן. הם עכשיו, יש להם קיבלו משימה, שם המשימה להתמלא רחמים. אז הם קוראים לעניים, ועושים טקס, ומסמנים וי, והנה גם אנחנו רחמנים. עכשיו, איך אני יודע שהם לא באמת היו רחמנים? שלא השתנה כלום בלב שלהם? כן? זה מזכיר, דרך אגב, את ה... זה בדיחה ישנה עם זקן ארוך, אבל נספר אותה כי היא מתאימה כאן, על איזה בחור ישיבה שהיה, יצא לפגישה עם בנות, דייטים וכל זה, והוא היה מעיף כל... על הפגישה הראשונה, חותך, כבר היה למדן וכל זה. אז יום אחד הרב שלו קרא אותו לבירור, אומר לו, תקשיב, אתה מלא גאווה. אתה לא תתחתן ככה, אתה כל אחד אתה פוסל. אתה צריך להפסיק להיפגש, לפחות שנה שלמה ללמוד על מידת הענווה, להתמקצע במידת הענווה, ואחרי שנה תחזור. אז הוא שמע בקול רבו, והלך שנה שלמה, למד במידת הענווה, חזר להיפגש, ועוד פעם אחרי פגישה אחת העיף את הבחורה. הרב אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, עכשיו, אחרי שאני גם ענוותן? בכלל אני... כן? אז הענווה נכנסה לאותו כלי, לאותו כלי עקום. אז גם כאן הרחמים נכנסו לאותו שטנץ. השטנץ לא השתנה. איך אני יודע? כי הם ראו אדם אחד נותן מעות לגרושתו. אתון לגבי, ואמרו לי, באו לרבם ואמרו לו, רבי, מענן יתבינן האחה ועבר את האחה. הם רואים אדם שנותן מעות לגרושתו. איזה שריר קופץ להם ראשון? השיפוטי. מצאנו את הבעיה. זה, הנה, בגללו לא יורד גשם. מצאנו! עבירות של צניעות חמורות, מיד הם באים לרבם ומלשינים, כן? אז אם היה קצת רחמים באוויר, אז היה פה אולי גם טיפה לימוד זכות, היה פה איזה סימן שאלה. הם לא היו ממהרים להגיד, הרי הם לא ראו עבירה. לא מדובר פה שנעשתה עבירה. אבל הם המשיכו את זה עוד צעד. אם הוא נותן לה כסף, כנראה שהיא זה, וכנראה שהם המשיכו את הסיפור הלאה. זה קו המחשבה. קו מחשבה שיפוטי, קו מחשבה מחמיר, קו מחשבה שרואה מיד את הפגם אצל הזולת, וגם כשאתה לא רואה את הפגם, אתה ממשיך את הסיפור עד שאתה מגיע לפגם. וזה מאוד קל, כי סוף סוף מצאנו את השם. זו תנועה שהיא הפך רחמים, שהיא מחפשת איפה השם? הנה מה זה, חיפשנו כל כך הרבה, הנה השם, מיד באים לרבי. תנחומה להגיד לו, נמצאה אבדה. נמצא השם. אז יש כאן פער בתוך המדרש בין ארבעה מושגים, פנים וחוץ. כלומר, התיקון של הבאת הגשם הוא דורש תיקון פנימי, והם הולכים אל התיקון החיצוני, זה הרבה יותר, יש לזה הרבה יותר נראות כשאתה מתענה. כולם רואים, יש תענית, יש זעקה, יש תפילה, רואים את זה. זה ניכר בעיניים. אבל התיקון המתבקש הוא תיקון פנימי. תיקון הלב, אף אחד לא רואה את זה. והיישום של זה, האפליקציה של זה, זה צדקה מול רחמים. צדקה גם היא הרבה יותר נראית. אני יכול, הנה, תראה. 100 שקל, 200 שקל לצדקה, 300, 500, 1,000, נתתי הרבה, רואים את זה בעיניים. אבל מה שמבוקש זה לא צדקה, זה רחמים. זה לא ה-1,000 שקל שאתה נותן לזה אני, זה אולי השקל והחיוך בעיקר, והיחס שאתה נותן למישהו שזקוק לך, זקוק למשהו. ולכן הם, הציבור הזה, לא זוכה לגשם, כי הם ממשיכים לנוע ממשבצת למשבצת, ממשיכים לנוע מקיבעון לקיבעון, אבל עדיין הלב לא נפרץ, עדיין אין רחמים. אמר להם, מרי ייתן, אמרו לו, ראינו אדם פלוני, נותן מעות לגרושתו. שלח בטריון והייתינו לגוד ציבורה. הביא אותם לתוך הכינוס. אמר לו, מה היא לך זו? אמר לו, גרושתי. היום, צערנו הרב, אבל היום המילה גרושתי היא מילה נפוצה. לפחות 25%, ככה אומרים. בעבר, בטח בתקופת התנאים, זה מקום מאוד מאוד חריג להיות בו. מאוד חריג להיות בו, המקום הזה. פה מדובר על אדם שהוא חברתית שונה. כן? שהוא שונה מאוד חברתית. ולכן יש לנו את כל הסיבות להניח שהאדם הזה יהיה אמור לנסות, לטשטש כמה שיותר מהר את השונות, לא להיות בקשר עם גרושתו, בטח לא אולי להתחתן מהר כמה שיותר מחדש. כל פנים זה מקום לא נוח להיות בו. מקום שונה, חברתית. האמת, אני עוד זוכר בתור ילד ש... כאילו שמענו שאחד הילדים בכיתה, ההורים שלו התגרשו, זה היה כאילו איזה מין הלם טוטלי, כזה משהו שהוא... היום זה, עוד פעם, אני אומר לצערנו הרב, זה לא איזה משהו שצריך להתגאות בו, או... זה דבר, מצב מאוד מצער, אבל היום זה הרבה יותר נפוץ. אבל במיוחד בתקופת המשנה, זה מצב חריג ביותר ביותר. ומצב חריג, נטייתם של בני אדם היא לא להביא אותו לידי דגש, אלא כדי שלא ישימו אליי לב. כן, אז אני אצניע את זה, אסתיר את זה, אסתיר את החלק הזה בעברי, בטח לא ידגיש אותו עכשיו. גרושתי. לפי המשנה במסכת, משנה האחרונה במסכת גיטין, הסיבות לגירושין, לא... בטח בתקופת המשנה, לא כמו היום. צריך להיות סיבות מוצדקות, בין הסיבות. זה סנועה, לא הלך. לא הלך. לא... הקדיחה תבשילו, סנועת הלב, כל מיני, מצא אחרת יפה ממנה, כל מיני סיבות כאלה שבגללם הקשר הזה מתפרק. קשר של גירושין שמתפרק זה קשר, זה כאב. זה כאב. זה הרבה צער, הרבה כאב. יכולה גם להיות אפילו שנאה עלולה להיות. יש כאן בתוך כל הסיפור הזה שני האנשים שיש להם את כל הסיבות לא לרחם אחד על השני. וזה הגרוש וגרושתו. הם כבר היו בסיפור, זהו, הם כבר קיבלו חותמת שהם מרוחקים זה מזה. שהם, אפשר להגיד, לא יודע, להגיד צנועים, אבל שהפער ביניהם היה כל כך גדול עד כדי כך שהיה צריך לשבור. זה האנשים היחידים שיש להם חותמת הלכתית, שמותר להם. ולא רק שמותר להם, אלא ההלכה דורשת מהם לא להיות בקשר. לגביה, אתה לא צריך לקיים ואהבת לרעך כמוך. אולי אפילו אסור לך לקיים ואהבת לרעך כמוך, אסור לך לגור בשכנותה, אסור לך זה, אסור, אסור, כי. וכתב לספר קריטות, המילה קריטות מוזכרת, קרט, חותך, זהו. כנראה כדי שכל אחד מהם יוכל לתת לחיים חדשים, אז יש צורך לחתוך את הדבר הזה. אז בתוך כל הסיפור הזה, שמבקש רחמים, יש פה בסך הכל שני טיפוסים ש... אצלהם הריחוק הוא לגיטימי, הוא יש לו אישור, אולי אפילו הוא סוג של חובה. ודווקא שם מגיע ההיפוך. אמר לו רבי, ראיתי אותה בצרה והתמלאתי עליה רחמים. אתם מבינים את העומק של המשפט הזה? מה היה כאן? תדמיינו. היא ביקשה ממנו? היא פנתה אליו? היא לא פנתה אליו. הוא רואה את התוצאות של המעשים שהם עשו. היא עכשיו גרושה. כיוון שהיא גרושה, אין לה מטה לחם כלכלי. והיא עכשיו... מסכנה? איזה משפט יכול לעבור בראש? לגיטימי לגמרי? תוציאו, נו. אל תפחדו. כן. בעיה שלה. חדד את זה עוד קצת. מגיע. חיכיתי. מגיע לה. אם היה לה טיפה יותר שכל לפני כן, לא הייתי מגרש אותה. והיום היה לה מה לאכול. בבקשה. שיקוף. בבקשה, גברתי. פעם באתי ללמדי להתנהג יפה לגברים, נגיד, משהו כזה. אני מזכיר לכם שהם גרושים, בסדר? אני לא אומר עכשיו, הם כבר אחרי הניסיונות של השלום בית, הם אחרי שהלכו לרב, הם התגרשו, זהו. לאן לתגת? לכי. האם יש אפשרות מבעד לריחוק, מבעד כאב, מן הסתם גרמו כאב אחד לשני, אם הם התגרשו, מבעד לפגיעה, לראות גם את הצרה, את הצער. האם יש אפשרות כזאת? הוא ראה. אומר רבי, ראיתי אותה. ראיתי אותה, שהיא גרושתי. אבל ראיתי אותה בצער, ונמלאתי עליה רחמים. לא כי אני חייב, אולי אני אפילו חייב הפוך, ולא כי היא ביקשה ממני. פשוט הצלחתי לראות את הצער ואת הכאב במקום שאני לא חייב, וגם במקום, האמת, לא תכננתי, אבל זה ממש יצא קשור לרחל אמנו. כי אם יש דבר שמעורר רחמים הכי גדולים, זה כשמישהו עושה משהו שהוא לא מחויב בכלל. רחל אמנו שנותן את הסימנים לאחותה והרי לא מחויבת, הדבר הזה הוא מעורר רחמים אדירים, כי אישה לא אמורה לוותר על בעלה. זה לא חלק מהדרישות. זה לא חלק מהדרישות של אישה לוותר על השידוך שלה, וכשרחל מוותרת על יעקב, היא לא יודעת שיעקב יעבוד עוד 7 שנים בעבורה. מבחינתה היא ויתרה עליו לגמרי. זהו, היא ויתרה. והמשמעות היא איומה. זה אומר שאושי תישאר רווקה כל חייה, או שיזווגו אותה, חתנו אותה עם איזה ארמיך, אתם מבינים? במקום להיות האימא של עם ישראל ואשתו של יעקב אבינו, היא תהיה עם איזה אחד מחרן או מהרם. דבר... והיא ויתרה על כל החיים שלה ועל הכל בשביל לאח אותה. היא לא הייתה אמורה לעשות דבר כזה. זה, אין ציפייה כזאת שבכלל היא תעשה דבר כזה, והיא עשתה. כן, והלכתי טוב, זה לפני מתן תורה. אבל אז הדבר הזה הוא מעורר רחמים אדירים בשמיים, כי רחמים, מתברר שההגדרה כאן במדרש לרחמים, זה שבירת המעגל. יש סיבה, תוצאה, שכר ועונש, והנה מגיע, זה כאילו קו ישר, והנה מגיע איזה, או יותר נכון, מעגל, איזה מין סיבה, תוצאה, והנה מגיע איזה מין קו ישר ושובר את המעגל. ואומר, הרחמים פותחים את הכל. גם במקום שלא ראוי, גם במקום שלא מגיע, גם במקום שלא לא ציפינו. לא ציפינו מרחל את הסימנים ליעקב, לא ציפינו מאדם שגירש את אשתו שבכלל יצליח לראות את הצער שלה. אם היא הייתה מבקשת, אולי, לא, לא, לא היה לו נעים, הוא היה נותן. אבל איך אומרים בזה? תשמע, לא רואה בעיניים. כן, יש, כשאתה לא רוצה לראות משהו, אתה פשוט לא רואה אותו. כן? אשתי אומרת לי הרבה פעמים, חמוד, צריך לזרוק את הפח. לא שמתי לב. ואני... אז היו כבר פעמים שהיא שמה לי אותו לפני הדלת, שאני לא יוכל איזה, אבל גם כשאתה ממהר, גם את זה אתה לא רואה, מדלג מעל, כאילו זה, לא ראיתי. כשאתה לא רוצה לראות משהו, אתה לא רואה אותו. כן. אז הוא, מבחינתך הוא אוויר, אתה לא רואה אותו. יש גם מחקרים פסיכולוגיים שמישהו שאנחנו לא אוהבים, אנחנו לא נראה אותו. אפילו בתוך תמונה הוא כאילו, כיוון שהכל סובייקטיבי והמוח שלנו לא רואה כל דבר, אלא הוא רואה את ה... אז דברים שאנחנו לא רוצים לראות, אנחנו... ימחקו לנו, או ימחקו לנו מהזיכרון, או אפילו לא נראה אותם פיזית בעין, הם ייעלמו לנו. אז הוא ראה. הוא שבר את הקו הליניארי הזה. אמר לו, רבי, ראיתי אותה בצרה, והתמלאתי עליה רחמים. הביטוי התמלאתי רחמים. מה זה התמלאתי רחמים? זה אומר שמשהו בפנים גאה, 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 וכבר נשפך החוצה. לא משהו מתוכנן, אלא מין משהו פנימי כזה. אז הסיפור המרתק הזה, כן, הכל הפוך על הפוך. זה, כל מה שעשו מקודם, כל התעניות וכל הצומות וכל הזה, וכל הפרקטיקה הדתית, זה לא מזיז כלום בשמיים. וגם כשהם פותחים במבצע, יתמלאו ברחמים עניים, גם זה לא מזיז כלום, כי הכל נשאר בשבלונה. העני נשאר עני, והעשיר נשאר עשיר, והצדקה נשארת עוברת. הדבר היחיד שמעורר רחמים באמת, זה השבירה הזאת. ורבי תנחומה יודע לתרגם את זה, הוא למד רבי נחמן, רבי תנחומה, ויודע להפוך תורות לתפילות. כן, עניין גדול להפוך תורות לתפילות. קוראת כאן איזה תורה, ומיד מתרגם אותה, לתפילה. תפילת, זה באמת תפילת רב לוי יצחק מברדיצ'ב כזאת. רב לוי יצחק מברדיצ'ב היה לו תחביב, הוא היה נהנה להכריח את הקדוש ברוך הוא. היה לו, יש ז'אנר שלם של סיפורי רב לוי יצחק, שהוא תובע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. מכירים? יש סיפור מתוק, שהיה פעם איזה חיית אחד, שהיה עני מרוד. ולא היה לו כסף חתן את הבת שלו. אז הוא בא לרב לוי יצחק מברדיצ'ב ותבע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. אז... בבקשה, אמר לו, רבי יצחק אמר, בבקשה, קבע לו זמן, שמו פרוכת, אמר לו, דבר. אז הוא אומר, אני תובע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. הוא אומר לו, מה התביעה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, כתוב שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. אני ואשתי גידלנו את הילדה הזאת במסירות נפש, חינכנו אותה. כל מה שילדה יודעת צריכה, את החלק שלנו נתן. החלק שלו, זה לתת לנו פרנסה כדי לחתן אותה. והוא לא עמד בחלק שלו. אנחנו תובעים שהוא ימלא את החלק שלו. אבל הוא צריך כמה יפה. מה יש לשנה? מוציא פסק, אני פוסק שאתה צודק, ועל הקדוש ברוך הוא ליתן את כל הוצאות החתונה. והוא כתב בכתב ידו, הסיפור אומר שהחיית הזה לקח את כתב היד, ועם זה הוא הלך, הוא הלך לשדכן, אמר, הנה, תראה, יש לי פסק מרב לוי יצחק מברדיצ'ב שהחתונה, הקדוש ברוך הוא ישלם. אז השדכן אמר לו, אין בעיה, אז מיד הוא הציע לו שידוך. עם זה הוא הלך לאבא של הכלה, לאבא של החתן, הנה, הנה, רב לוי יצחק אמר שהקדוש ברוך הוא משלם. וכולם, רב לוי יצחק, זהו, סגור. כאילו, הוא ככה קנה בגדים, קנה זה, קנה זה, והקדוש ברוך הוא שילם, הוא אחרי זה עשה איזה עסקה, התעשר עושר גדול וכולי. אבל היופי בסיפור הזה, זה לא, לא רק הפסק דין, אלא העובדה שזה היה ברור, אם רב לוי יצחק פסק, כזה. אז כאן יש איזה מין תפילה ברדיצ'בעית כזאת. הגביע רבי תנחום הפניו כלפי מעלה, ואמר, ריבון כל העולמים, מה עם זה שאין לה עליו מזונות, ראה אותה בצרה ונתמלא עליה רחמים? אתה שכתוב בך חנון ורחום, ואנו בני ידידיך, בני אברהם, יצחק ויעקב, על אחת כמה וכמה, שתתמלא עלינו רחמים. מה התפילה הזאת עשתה? מה הוא חידש בתפילה? מה זה? כלומר, הוא, הרי בסופו של דבר, שורה תחתונה, אותו דור לא שינו את ההתנהגות שלהם, נכון? אדרבה, רק אנחנו נחשפים לזה שהם עושים עוד דברים, הם עוד מאשימים אחרים, הם עוד אומרים הכל בגללו, אז למה שירד להם גשם? יודע רבי תנחומא להגיד לקדוש ברוך הוא, רגע, 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 אבל בזכות האדם הזה, כן, ששבר את מידתו, שבור גם אתה את מידתך. כלומר, המידה הראויה שבאמת האנשים האלו לא מגיע להם גשם השנה, כי הם לא מלאי רחמים, הם לא משפיעים. אבל מכיוון שנמצא כאן אחד ש... לא רק שהוא התמלא רחמים, זה שהוא התמלא רחמים זה הסיפור הקטן פה העניין. הוא התמלא רחמים באופן שהוא שובר את, הוא שובר את הרצף, כן? זה לא מצופה ממנו בכלל. אז גם אתה, הקדוש ברוך הוא, יכול לשבור את הרצף ולתת גשם למרות שלא מגיע. מיד ירדו גשמים ונתרווה העולם, זו גרסה אחת, זו גרסה ברורה, נתרווה העולם, יש רוויה, יש גשם, אבל נתרווח העולם, זו גרסה יותר מעניינת. יותר איזה, מה טמון במילה נתרווח העולם? כאילו, מה זה? התרחב. יהיה איזה רוחב. מתברר שהעולם לפני כן היה עולם צר. עולם שבו כל אחד עסוק, במסלול שלו. ואין את ההתרחבות. התנועה של הרחמים היא תנועה מתפשטת. היא תנועה שבה אני רוצה לתת בלי חשבון. אני לא כמובן אומר, מגיע או לא מגיע, הוא ראוי או לא ראוי. כן? כנראה שזה מה שגרם להם, גם שלא ירד להם גשם. כי כל הזמן הדיבור היה, מגיע לו או לא מגיע לו, הוא ראוי או לא ראוי. זה בגללו, זה לא בגללו. וזה מה שגרם להם גם, מיד שהם ראו את האיש הזה, שמדבר עם, נותן כסף לגרושתו, מיד כאילו להפיל עליו את התיק. ועכשיו נתרווח העולם. קצת יותר ברווח. לא הכל, כן, לא, מגיע, לא מגיע, זה על פי עולם ש... מה זה? דקדוקי עניות. נתרווח העולם, תהיה לארג', תהיה... הגשם הזה שירד, יחד עם ההתרחבות של הריאות, נתנו גם איזו התרחבות בעולם. כן? יש אני גדל לכם פה סולות מחדר ההנהלה, הקודמת, לא זאת. כלומר, כשהיה כאן שיבות צוות, אז הרבה פעמים ככה מדברים על זה שצריך לראות כמה אנשים נמצאים בחדר אוכל, כדי שלא יהיו מנות סתם, שיהיה מדויק, יהיה ספור, ולא יזרקו אוכל וכל. זה היה נאמר, נגיד, על ידי הצד שהיה אחראי פה על על החלקים הכלכליים, שמבחינתו ודאי. והרב ביגון אומר תמיד, כן, אבל צריך לזכור שאנחנו גם כמו אברהם אבינו, ותמיד צריך שיהיה עוד קצת, כי לפעמים יש אנשים שאין להם מה לאכול, הם באים לאכול כאן, ונתרווח העולם. הכל על המדויק, תרחיב. אל תהיה כזה מדויק. אם אתה כזה מדויק, אתה חוסם את הברכה האלוקית מלחול. הכל בסדר, הכל צודק, צדקה זה מלשון צדק, אבל אין רחמים. הכל מדויק, אבל אין את ההתרחבות המרחמת הזאת. ולכן אין גשם. כי הגשם הוא בעצם, בסיפור הזה ובכלל, הוא בעצם עם התרחבות של השפע האלוקי. הקדוש ברוך הוא, השפע האלוקי מתגבר ויורד עד אלינו ומרווה אותנו. אז הסיפור הזה בעצם שם דגש גדול מאוד על תנועת הרחמים. רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, אולי נראה את זה באיזו הזדמנות, מדבר על כך שמידת הרחמים היא המידה המרכזית של מנהיגות בעם ישראל. לא קריזמה ולא תקיפות ולא זה, אלא דווקא רחמים. כי מרחמם ינהגם. יש פסוק כזה בישעיהו. מנהיג אמיתי הוא מנהיג מלא רחמים. מנהיג אמיתי זה מנהיג שהוא יוצא מעצמו, שהוא שובר את את הקווים הברורים, שהוא רוצה להשפיע בלי חשבון. ולכן המדרש כמעט באופן סיסטמטי תמיד מתאר שהמנהיגים של עם ישראל, משה, דוד, יעקב אבינו, הם כולם נבחנו בצון, לראות אם הם מרחמים על הצון. אתה אומר לך, מה זה משנה, מנהיג, יאללה, כבשה יותר, כבשה פחות. לא, 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 זה חשוב מאוד. כמה הוא אכפת לו, כמה הוא אמפתי, כמה הוא רודף. אדם כזה, הוא יוכל להיות צינור. הרב אמר שנתרווח העולם, אולי זה מלשון רווח, כמו הריביון. כן, נכון. מלשון, יכול להיות, זה מלשון רווח, רווח והצלה, או רווח כספי, אבל אני חושב שגם יש כאן, נתרווח העולם מלשון הרווחה, כי הייתה הרווחה. נכון? זה פסוק. וירא פרעה, כי הייתה הרווחה, ויחבל את ליבו. כאילו, מין רחבות כזאת. אז דוד ומשה. אז גם כאן, התנועה הזאת של רחמים היא תנועה של השפעה. מנהיג אמיתי זה מנהיג שיודע להעביר את השפע שנמצא אצלו, להעביר אותו לכולם. אז לכן, מידתו דווקא היא מידת הרחמים, וזה מחזיר אותנו כמובן לתחילת המדרש, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אני קורא את המדרש הזה עוד פעם, אמר רבי לוי, טוב השם לכל, על הכל שהוא מעשיו. כל מה שהוא מעשיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקיים אותו על ידי רחמים. הקדוש ברוך הוא מרחם על המעשים וככה הוא מקיים אותם. אמר רבי שמואל, טוב השם לכל ברחמיו על הכל, שהן מידותיו הוא מרחם. מידותיו של הקדוש ברוך הוא מרחמים על בריאותיו. ורבי יהושע אומר, טוב השם לכל, הוא מרחמיו הוא נותן לבריאותיו. הוא נותן לנו רחמים, אנחנו צריכים להשפיע את הרחמים האלו גם הלאה. לא סתם, למקום שמנו אנחנו יוצאים, כל אחד מאיתנו קוראים רחם. נקודת המוצא שלנו היא רחם. רק משהו קורה לנו בדרך, ואנחנו נהיים נוקשים מדי, צודקים מדי, צדיקים מדי, אבל פחות רחמנים, כן? יש שם כזה, רחמים, נכון? תחשבו על השם, זה שם יפה זה. אני אציע את זה לאשתי, נראה אם היא רחמים. כן? לא, אין שם צדיקים. זה, לא שמעתי שם כזה, צדיק. רחמים שמעתי. רחמים, רחמן, יש שמות כאלו, נכון? אבל צדיק, רחמים, זה דבר שהוא מתרווח העולם, ככה יותר ברווח. ורבי תנחומה אומר, למחר שנת בצורת באה, והבריות מרחמים אלו על אלו, והקדוש ברוך הוא מתמלא עליהם ברחמים. כל תכלית הגעת שנת הבצורת היא כדי שיהיה עזרה הדדית, שתהיה רחמים אחד על השני, ואז זה ימשוך שפע מלמעלה. כמה, סיפור הזה זה לא קרה. באה שנת בצורת ורק הפכה אותם, תדמיינו את האדמה שהיא מתייבשת, היא רק נהיית יותר קשה. הם עוד יותר היו תקועים בקשיות שלהם, וגם כשאמרו להם רחמים, הם הכניסו את זה לתוך מקפיא. עם כאלה קוביות קרח, וייצרו איזה מין צדק שאפשר לספור ולמדוד אותו. ומי שהצליח ליצור תנועה של רחמים, זה דווקא הבלתי צפוי. הגרוש שריחם על גרושתו, וראה בצער שלה מעבר למעבר לכאב ולמעבר לשנאה שהייתה ביניהם, הוא הצליח גם לראות את הצער, הציר הזה של הרחמים מוליד בתוכו את הברכה של הגשם. ונתרווח העולם, נתרווח גם אנחנו. תרבחו ותסעדו. ערב טוב.